על שלושה פשעי דמשק, על נבואות הגויים בספר עמוס, חלק ב'.
דברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקט על התנ"ך והמזרח הקדום. א' באלול, שנת 2768, לעליית זכריה בן ירובעם לכס. שם הפרק, על שלושה פשעי דמשק, על נבואות הגויים בספר עמוס, חלק ב'. אני דוקטור אילן אבקסיס. גם פרק זה, ובחסות דוקטור ירון הראל, רפי שביט, מוטי יחזקאלי, אלעד אבן ורינה לוי, תומכי הפטריון העיקרים. בפעם שעברה, דנו בשלוש הנבואות הראשונות, היום נעסוק בשאר הנבואות. הנבואה הבאה היא הנבואה על עמון. ציטוט. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי בני עמון, ועל ארבעה לא אשיבנו. על בקעם הרות הגלעד, למען הרחיב את גבולם. והצעתי אש בחומת רבה, ואכלה ארמנותיה, בתרועה ביום מלחמה, בסער ביום סופה. והלך מלכם בגולה, הוא ושריו יחדיו, אמר אדוני. סוף ציטוט. מבנה נבואה זה דומה לנבואה הקודמת. דגם שלושה, ארבעה, אי המכילה, פירוט החטא, פירוט העונשים וחתימה. החטא העמוני הוא בזוי במיוחד על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם. במסגרת המלחמה להרחבת שטחי ארץ בני עמון הם ביקעו נשים הרות מהגלעד. ביקוע נשים הרות הוא חטא המציין אכזריות רבה במיוחד, תקיפת תינוקות בבטן אימם. גם מנחם בן גדי, מלך ישראל, נהג כך. ציטוט, אז יקה מנחם את תפסח, בתרגום השבעים כתוב תפוח, וזה עדיף, תפוח נמצאת בלב השומרון, תפסח מצויה על נהר פרט, לא מעשי, ונמשיך, ואת כל אשר בא, ואת גבוליה, מתרצה, כי לא פתח, ויח, את כל ההרותיה ביקעה. סוף ציטוט. למרות האכזריות הרבה, הרי הופעת רכיב ביקוע ההרות במקרא ומחוצה לו, רומזת כי מדובר ברכיב ספרותי. רכיב הבא לציין אכזריות גדולה, ולאו דווקא ביקוע נשים הרות בפועל. ואחרי חטא כה כבד, מגיע העונש. והצעתי אש בחומת רבה, זו רבת עמון, ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה, בסער ביום סופה, והלך מלכם בגולה, הוא ושריו יחדיו. קודם כל, יש את רכיב האש הרגיל. בנוסף, ישנו עונש גלות. המלך והשרים גם יחד יצאו לגולה. בעצם, מדובר על סוף קיום עמון כמדינה. לא מדינה עצמאית, אלא מדינה בכלל. ראוי לציין כי יש הקוראים מלקום, האל העמוני, ולא מלכם. הניקוד הוא המצאה מאוחרת בהרבה לימי עמוס. כך שייתכן כי האל יצא לגלות. כך למשל, כשסרגון השני התהדר בנוצות לא, בנוגע לכיבוש שומרון, הוא ציין, ציטוט, 27,280 אנשים יחד עם מרכבותיהם ואלה מבטחם, אולי העגלים מדן ובית אל, מניתי כשלל. סוף ציטוט. מצד שני, ההקבלה בין מלך לשר ידועה. כך למשל, ציטוט, ושמתי חיסאי בעלם, והעבדתי משם, מלך ושרים, נאום אדוני. סוף ציטוט. ולכן, יש להשאיר את הפסוק כמו שהוא. הנבואה הבאה היא על מואב, הקשור לעמון בקשרי משפחה. לפי המסורת המקראית, מואב ועמון הם אחים מאב, ואימותיהן הן אחיות. ציטוט, כה אמר אדוני, על שלושה פשעי מואב, ועל ארבעה לא אשיבנו. על שורפו עצמות מלך אדום לסיד, ושילחתי אש במואב, ואכלה ארמנות הקריות, ומת בשעון מואב, בתרועה בכל שופר, והכרתי שופט מקרבח, חבר מועצת החכמים אלון גלוסקה, הסב את תשומת ליבי למפיק, מקרבח, וכל שריה הרוג עמו, אמר אדוני. סוף ציטוט. הדגם הרגיל, 3, 4, אי המכילה, פירוט החטא, פירוט העונשים, וחתימה. אבל פה יש חידוש. החטא הוא במפורש לא כנגד ישראל. אם עד עכשיו היה ניתן לייחס את החטאים כך או אחרת כנגד עם ישראל, הרי פה ברור שהחטא הוא נגד האדומים. העונש הוא על התנהגות לא מוסרית באופן כללי. במקרה זה, ביזוי המת. בתרבות השמית יש חשיבות עליונה להביא אדם לקבר. אחת הנבואות הכי חמורות היא אי הבאה לקבורה. ציטוט, המת לירובעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. סוף ציטוט. או בנבואת הלעג של ישעיהו על סרגון השני. ציטוט, ואתה הושלחת מקברך כנצר נתעב, לבוש הרוגים, מתועני חרב, יורדל אבני בור כפגר מובס. סוף ציטוט. היו שניסו לקשור את האירוע עם הידיעה הבאה מהמסע הישראלי, יהודאי, אדומי, כנגד משע מלך מואב. ציטוט, וייר מלך מואב, כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו 700 איש שולף חרב, להבקיע אל מלך אדום, ולא יכולו. סוף ציטוט. אולם אי אפשר לקשור בין האירועים. בנוסף, משע מלך מואב לא הצליח להבקיע אל מלך אדום. אז כיצד הוא שרף את עצמותיו? שריפת עצמות המת לצורך הכנת ציד היא ביזוי איום ונורא של המת וחילול כבודו. על מנת להכין סיד, עורמים המון עצים, עליהם מניחים אבני גיר בחמות רבה, ודואגים שהאש תבער זמן רב. בסופו של דבר מתקבל מה שקרוי סיד. כיוון שזה חומר פעיל, שופכים מים על התערובת, מה שנקרא סיד כבוי. שריפת עצמות לצורך הפקת סיד היא טיפה בים, ולא יעילה מבחינה כלכלית. ברור שמדובר בביזוי מוחלט של המת, בבחינת ימח שמך באופן סופי ומוחלט. על חץ זה, בין אדם לחברו, כאשר החוטא והנפגע אינם ישראלים, המואבים יענשו בחומרה. יש פה מסר אוניברסלי מאוד חזק. אלוהים שופט גם עמים אחרים על חטאים שבין אדם לחברו. והנה העונש. ושילחתי אש במואב, ואכלה ארמנות הקריות, ומת בשעון מואב, בתרועה בכל שופר, והכרתי שופט מקרבה, וכל שריה אהרוג עמו. העונש הרגיל של אש וחורבן ערים. האש תאכל את ארמנות הקריות. קריה משמעה עיר. כמו, ציטוט, יפה נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב. סוף ציטוט. ובימינו, קריית גת, קריית מלאכי וכו'. הריבוי של קריה הוא קריות או קריות, ולא קריות. מי שמכיר את צומת הצ'קפוסט בחיפה, שירים את ראשו לשלטי ההכוונה, ויראה שכתוב צומת הקריות. לא מנוקד, אבל באנגלית כתוב קריות. המואבים ימותו ברעש המלחמה. כל שופר מסמל מלחמה ופחד. ציטוט, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? סוף ציטוט. הכרתת השופט והרג השרים מסמל את חורבן מואב. ושוב, צמד שר שופט מסמל את השלטון. על חטא חמור, שריפת עצמות לסיד לצורך ביזוי המת, המואבים יענשו בשריפת עריהם, מידה כנגד מידה, פשוטו כמשמעו במקרה זה. עברנו על 6 נבואות, והנה הנבואה הבאה. נבואה זו היא על יהודה, שנחשבת, לצורך העניין, כחלק מהגויים. עמוס הוא מתקוע אשר ביהודה, אבל כרגע הוא נמצא בישראל. הוא התאים את המסר לקהל. הנבואה על יהודה תומנת בחובה הפתעה. זו הנבואה השביעית. 7 הוא מספר השלמות. ציטוט. כה אמר אדוני, על 3 פשעי יהודה ועל 4 לא אשיבנו. על מואסם את תורת אדוני וחוקיו לא שמרו, ויתעום כזבהם אשר הלכו אבותם אחריהם, ושילחתי אש ביהודה, ואכלה ארמנות ירושלים. סוף ציטוט. גם פה הדגם הרגיל. אך שימו לב, כי ביהודה החטא הוא כלפי שמיים. על מואסם את תורת אדוני וחוקיו לא שמרו. החטאים אינם בין אדם לחברו. הסטייה מהדגם הרגיל של חטאים שבין אדם לחברו היא דרך מתוחכמת של עמוס להכין את הקרקע לנבואה הבאה על ישראל. העונש כרגיל, חורבן ושריפה. חוקרים שונים הטילו ספק במקוריותן של כל הנבואות לעמוס. הנבואה הראשונה אכן משקפת את יחסי ישראל ארם בימי בית יהוא בתחילתם, עת הארמים כבשו למעשה את ישראל. כך נכתב בספר מלכים, ציטוט, בימים ההם, ימי חזאל, החל אדוני לקצות בישראל, ויקם חזאל בכל גבול ישראל, מן הירדן מזרח השמש, את כל ארץ הגלעד, הגדי והראובני והמנשי, מהרוער אשר על נחל ארנון, והגלעד והבשן. סוף ציטוט. כלומר, ניתן למצוא עוגן כרונולוגי לימי עמוס. אבל כיוון שהחוקרים לא הצליחו למצוא קשר בין האירועים הנזכרים בנבואות, הסגרת גלות וכו', לאירועים מסוימים בתקופה שקדמה לעמוס, הניחו חלק מהם שמדובר באוסף נבואות שלוקטו מפה ומשם לכלל נבואה אחת, ושהנבואות אינן של עמוס, לפחות ברובן. אולם מבחינה ספרותית, הנבואות משורשרות זו לזו. ניכר כי יד אחת כתבה את הנבואות וסדרה אותן בסדר הזה דווקא. כל נבואה משורשרת לקודמתה בביטוי או מילה. יש כמה רכיבים משותפים לכולן, עליהם נעמוד להלן, מלבד מה שכבר ראינו. בנבואה על דמשק נכתב, והכרעתי יושב מבקעת אבן, ותומך שבט מבית עדן, וגלו עם ארם קירה. בנבואה על עזה נכתב, על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום, והכרעתי יושב מאשדוד, ותומך שבט מאשקלון. יש שימוש במוטיב הגלות, וכן הכרעתי יושב ותומך שבט. בנבואה על צור נכתב, על הסגירם גלות שלמה לאדום, ולא זכרו ברית אחים, ושילחתי אש בחומת הצור ואכלה ארמונותיה. ישנו שימוש בהסגרת גלות שלמה לאדום. הנבואה הבאה היא ממש על אדום, וזה קשר ראשון, וגם נכתב על רודפו בחרב אחיו ושיחת רחמיו ויתרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח. יש שימוש ברכיב האח. בנבואה על בני עמון נכתב על בקעם הרות הגלעד, למען הרחיב את גבולם, ויצאתי אש בחומת רבה ואכלה ארמונותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה, והלך מלכם בגולה הוא ושריו יחדיו. הרכיב המשותף הוא הנשים הצעירות, רחמות והרות. בנבואה על מואב נכתב, על שורפו עצמות מלך אדום לסיד, ושילחתי אש במואב, ואכלה ארמנות הקריות, ומת בשעון מואב, בתרועה, בכל שופר, והכרעתי שופט מקרבה, וכל שריה אהרוג עמו. יש שימוש בארמונות, תרועה ושרים. בנבואה על יהודה נכתב, ושילחתי אש ביהודה, ואכלה ארמנות ירושלים. יש את רכיב אכילת הארמונות. כשבוחנים את הרכיבים המשותפים לכלל הנבואות, מגלים את התמונה הבאה. רכיב האש מופיע בכל הנבואות. שש פעמים, ושילחתי אש, ופעם אחת, והצעתי אש. החומה נזכרת שלוש פעמים. בכל המקרים נאמר על האש, ואכלה. בכל המקרים דובר על ארמונות. בשלושה מקרים נזכרת הכרתת השליטים, וארבע פעמים הנבואה נחתמה בביטוי אמר אדוני. אם נסכם את הנבואות על הגויים, נגלה כי ישנה 1. פתיחה, כה אמר אדוני, 2. דגם מספרים מדורג על שלושה פשעי ועל ארבעה, 3. אין חרטה, לא אשיבנו, 4. הפשע המוצג במילה על, 5. כל העונשים הם בגוף ראשון, ושברתי והכרתי והשיבותי והצעתי אהרוג. מאליה עולה השאלה, מהי מטרת הנבואות על הגויים בספר עמוס? אנסח זאת אחרת. מדוע עמוס טרח והשמיע דברים חוצבי להבות על ואל הגויים שסביב? מה הסיכוי שדברי עמוס אכן הגיעו לאוזניהם של האדומים, המואבים, העמונים, הארמים, הצורים, הפלישתים והיהודאים? ועוד בעברית ברמה הגבוהה ביותר. זאת ועוד, מה הסיכוי שזה הזיז להם בכלל? רמז, זה לא הגיע אליהם ועוד פחות הזיז להם. למעשה, הנביא היחיד שהתאמץ לדבר אל הגויים משפתם היה ירמיהו. ציטוט, קדנה תומרון להום, אלא היה דשמיה וערכה לא עבדו, יבדו מהרעה ומנתחות שמיה אלה. סוף ציטוט. ובתרגום חופשי, כך תומרו להם, לגויים, האלים ששמיים וארץ לא עשו, יובדו מהארץ ותחת שמיים אלה. כל נבואות הגויים במקרא, ורק פסוק אחד, הוא ממש בשפה זרה. אז אשאל שוב, מדוע תרח עמוס וניבא נבואות כאלה מרשימות על הגויים? והשאלה תקפה לכלל נבואות הגויים במקרא. מדוע תרחו נביאי ישראל להשקיע זמן ומאמץ בנבואה שאפילו לא טיפול על אוזניים ערלות? היא לא טיפול בכלל על שום אוזן זרה. התשובה היא שהנבואות הללו כלל לא נועדו לגויים. הנבואות נועדו לאוזן הישראלית ולא בלבד. כבר אמר הנרי קיסינג'ר, שר החוץ האמריקני לשעבר, שלישראל אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. אז זה נכון היום, וזה נכון גם אז. תארו לעצמכם את עמוס עומד על אבן בשומרון בכיכר העיר, ויורק אש ולהבות על שכני ישראל. הקהל החשדן בתחילה מתאסף אט אט, וככל שדברי עמוס מתקדמים, התלהבות הקהל גדלה והולכת. אתם יכולים לדמיין את הקהל מריע ושואג. ההמון משולהב ומרוצה שעמוס מכניס לשכנים הסנועים. תענוג צרוף. כיוון שהקהל הנלהב ידע לספור, הוא היה במתח מסוים בנבואה השישית, כי הנבואה הבאה, השביעית, היא השיא. אתם יכולים להרגיש את התפוגגות המתח כשהנבואה השביעית היא על יהודה. הקהל בטוח שעמוס גמר את דבריו. הקהל בהתלהבות, אנרגיות באוויר. ואז, נכון הלא הפתעה. הפתעה מראה בדמות הנבואה על ישראל. עמוס שבר את המוסכמה של שבע, והנה הנבואה השמינית. אפשר לחוש את השקט כשעמוס התחיל את הנבואה הבאה שלו. ניתן לשמוע זבוב אף. כיוון שאתם מיומנים, אנא ספרו את מספר החטאים והעונשים. ציטוט. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. הפתיחה הרגילה, והנה החטאים, נסו לזהות את שבעת החטאים. אני קצת אעזור לכם. על מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים, השואפים על עפר ארץ בראש דלים, ודרך ענבים יתו. ואיש ואביו ילכו לנערה למען חלל את שם קודשי, ועל בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח, ואין אנושים ישתו בית אלוהיהם. ועתה נסו לספור את החסדים שאדוני עשה למען עמו ישראל. גם פה אעזור לכם. ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה הארזים גובהו, וחסון הוא כעלונים. ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים. והולך אתכם במדבר 40 שנה. לרשת את ארץ האמורי. ואקים מבניכם לנביאים, ומי בחוריכם לנזירים. והנה משפט קישור, שאלה רטורית מלגלגת משהו. האף אין זאת בני ישראל, נאום אדוני? והנה עוד שני חטאים בנוגע לבחירי האל. ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו. ועכשיו העונשים. מתחילים בעונש כללי. הנה אנוכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר. ועתה הפריטה לפרוטות. אל תשכחו לספור גם כאן וגם פה האזור לכם. ועבד מנוס מקל, וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו, ותופס הקשת לא יעמוד, וקל ברגליו לא ימלט, ורוכב הסוס לא ימלט נפשו, ואמיץ ליבו בגיבורים, ערום ינוס ביום ההוא. נאום אדוני. סוף ציטוט. הקהל בשומרון הבין שמשהו לא טוב עומד לבוא עליהם. בניגוד לנבואות על הגויים, הפעם עמוס ימנה את החטאים בזה אחר זה. אזכור כל החטאים נועד לחדד ולהדגיש את פשעי הישראלים. בניגוד לפשעי הגויים הנזכרים בלשון עבר, פשעי ישראל הם בצורת הבינוני, כלומר מתמשכים ומתרחשים בהווה. החטאים הראשון והשני הם על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. החטאים הם מתחום המשפט וניתן להבינם בשני אופנים. אחד, עיוות הדין. השופטים מוכרים במרכאות את הצדיק תמורת שוחד ואת העני האביון עבור נעליים. שתיים, מיצוי הדין. השופטים גוזרים עונשי עבדות בשל חוב כספי. המילה נעליים יוצרת קושי מסוים. הפירוש המקובל הוא שנעליים הם דבר זול שתמורתו מוכרים את העני. אבל נעליים בימי קדם היו דבר יקר. כפי הנראה, יש לתקן לנעלם, דבר הניתן בהיעלם, שוחד. מוכרים בכסף צדיק ואביון עבור שוחד. חטאים מספר 3 ו-4 הם השואפים על אפר ארץ בראש דלים ודרך ענבים יתו. שאף, צורת משנה של שוף, כלומר רומסים, משייפים את העניים לאפר הארץ. גורמים לעניים, ענבים, לנטות מהדרך, כלומר לעשוק את זכויותיהם הבסיסיות. חטא מספר 5. ואיש ואביו ילכו לנערה למען חלל את שם קודשי. היו שפרשו זאת כזנות פולחנית. כלומר שהאב והבן הולכים יחד אל הזונה במקדש כחלק מפולחן פריון כלשהו. אבל מעולם לא התקיימה זנות פולחנית, להבדיל מזנות ליד מקדשים, אלא במוחם הלוהט של מלומדי אירופה. להלכה אין גם איסור בחוק על קיום יחסי מין של אב ובנו עם אישה פנויה שאינה קרובת משפחה. הבעיה נעוצה בכך שאב ובנו מקיימים יחסי מין עם אותה נערה יחד. הם חוטאים בהפקרות מינית, היעדר בושה וטשטוש הגבולות. יש גבול מאוד ברור בין הורים לילדים. עם כל הכבוד לקרבה בין הורים לילדים, יש דברים שלא עושים עם אבא. שלישייה למשל. בפרק עתידי על איסורי משכב במקרא, נראה איזו חומה הגביהו בין הורים לילדים בתחום המיני. החטאים מספר 6 ו-7, ועל בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח, ואין אנושים ישתו בית אלוהם. בגדים חבולים, הכוונה בגדים הנחבלים, כלומר שנלקחים לאחר אי תשלום החוב. הבגד שהיה עירבון הפך לכנס. יתו, במקרה הזה, משמעו שכבו, כמו נטו, לנטות אוהל. כלומר, אנשי ישראל לוקחים בגדים לאחר אי פרעון חוב. עניין לקיחת הבגד מוכר היטב מהחוק המקראי. ציטוט, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. לא תסימון עליו נשך, ריבית הכוונה, אם חבול תחבול סלמת רעיך, כלומר, תיקח את בגדו כערבון, עד בו השמש, השקיעה, תשיבנו לו. כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לעורו, במה ישכב? והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. סוף ציטוט. ואני מזכיר את פרק 131, ישמע אדוני השר, בו הרחבנו בנושא. בדף הפרק שמתי קישור. זאת ועוד, הבגד משמש אצל כל מזבח, בזמן סעודת הזבח. אנשי ישראל לוקחים בגדים לאחר אי פרעון החוב, ובבגדים אלה הם משתמשים כמצע לישיבה או שכיבה במקדש. מצווה הבאה בעבירה. ויין אנושים, משמעו, יין הנרכש בכספי הכנסות והעונשים ששופטי ישראל, נוטלי השוחד, כן, הטילו על החייבים. שימו לב לאירוניה, בית אלוהיהם, אלוהים שלהם, לא אלוהי ישראל, אלא אלוהים שלהם. התנהגות מוסרית קלוקלת שקולה כנגד עבודת אלילים. שימו לב שכל החטאים פה הם חטאים שבין אדם לחברו. מספר החטאים הוא 7, יפה מאוד. 1, על מכרם בכסף צדיק. 2, ואביון בעבור נעליים. 3, השואפים על אפר ארץ בראש דלים. 4, ודרך ענבים יתו. 5, ואיש ואביו ילכו לנערה למען חלל את שם קודשי. 6, ועל בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח. 7, ואין אנושים ישתו בית אלוהם. 7 הוא מספר השלמות. אבל איזו אירוניה מרה. מדובר בשלמות החטאים. ומול שלמות החטאים, תגיע שלמות העונש. לאחר מניעת החטאים, עמוס הקביל את מעשה אדוני למען עם ישראל הטובים, למעשה עם ישראל נגד אדוני הרעים. בניגוד חריף לאדוני, שעזר לעם ישראל ברגעי משבר ומצוקה, הרי אנשי ישראל לא רק שאינם עוזרים לאנשים המצויים במשבר ומצוקה, אלא מנצלים את המשבר והמצוקה לתועלתם שלהם. מעשה אדוני לא מתוארי באופן כרונולוגי, אלא ספרותי. כנגד שבעת החטאים, ישנם שבעה חסדים כאמור. החסד הראשון הוא, ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו, וחסון הוא כאלונים. ואנוכי, וו החיבור פה היא במשמעות אבל. אבל אני. האמורי הוא שם קיבוצי המציין את כלל תושבי כנען. האל השמיד את יושבי הארץ, וסייע לבני ישראל להתנחל בכנען. הגובה הרב של יושבי הארץ שקדמו לישראלים נזכר במקורות אחדים. ציטוט, אפס, אפס, כלומר אבל, כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. סוף ציטוט. החסד השני הוא, ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת. השמדת האמורי היא מוחלטת, והדימוי הוא מהשורש עד הפרי. ציון הכלל על ידי אזכור הפרטים הקיצוניים נקרא מריזמוס. למשל, מאלף ועד תף, מדן ועד אלת וכו'. החסד השלישי הוא, ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים. יציאת מצרים היא החסד בהי הידיעה של אדוני לעמו. הדברים ידועים וכתובים במקרא לאורכו ולרוחבו. החסד הרביעי הוא, והולך אתכם במדבר 40 שנה. גם הנדודים במדבר מוכרים היטב ולא נרחיב. החסד החמישי הוא, לרשת את ארץ האמורי. זו המטרה שלשמה התרחשה יציאת מצרים. הלא אדוני לא הוציא את עמו ממצרים לשם שמיים. הייתה לעניין זה מטרה. החסד השישי הוא, ואקים מבניכם לנביאים. אדוני המשיך לדאוג לעם ישראל. גם לאחר הכניסה לארץ, אדוני הקים להם נביאים. יש ערוץ תקשורת בין ישראל לאלוהיו. השרשרת התחילה במשה, ועמוס הוא החוליה האחרונה בה. והחסד השביעי והאחרון הוא מבחוריכם לנזירים. רק בספר עמוס, הקמת מוסד הנזורה הוא חסד. נזיר ביהדות הוא אדם סגפן וקדוש. הנזיר ביהדות אינו מתנזר מיחסי מין. אני מזכיר ששמשון ושמואל הנזירים היו נשואים. לשמואל היו ילדים. ולאחר שפע החסדים, מגיעה שאלה רטורית לועגת. האף אין זאת, בני ישראל, נאום אדוני, אפשר לשמוע את הדממה בקהל. לאחר ציון החסד של הקמת הנביאים והנזירים, מגיעים שני חטאי משנה, הנוגעים לאותם קרובי האל. ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם למור, לא תנבאו. מי שמשקה נזיר יין, גורם לנזיר לחטוא. הלא אחד מעקרונות הנזירות ביהדות הוא לא לשתות יין ושחר. ציטוט, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, איש או אישה, כי יפלל לנדור נדר נזיר להזיר לאדוני, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל, כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה מגפן היין ומחרצנים ועד זג, לא יאכל. סוף ציטוט. לא יין, לא שחר שזה בירה, לא חומץ יין, לא חומץ בירה, גם מיץ פריגת בטעם ענבים, גם זה אסור. להשקות נזיר ביין, זה כמו להשקות מוסלמי אדוק ביין. איסור הנבואה על הנביאים נוגע ישירות לעמוס. אפשר שיש פה רמז דק של עמוס לגבי עצמו. הנביא שהקהל לא תמיד קיבל בשמחה, זה שהקהל ניסה להשתיק אין ספור פעמים בעבר. ואחרי החטאים והחסדים, שמעצימים את החטאים בהצגתם את כפיות הטובה של עם ישראל, מגיע העונש. בהתחלה עונש כללי. הנה אנוכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה לעמיר. אדוני יעיק על עם ישראל כשם שהעמיר, שיבולים קצורות, לוחץ על העגלה העמוסה. אבל זה כללי מדי. הנה פריטת העונש לפרוטות, שזה הסבר הדימוי. אחד, ועבד מנוס מקל. הקל ברגליו לא ינוס. 2. וחזק לא יאמץ כוחו. החזק יאבד את כוחו. 3. וגיבור לא ימלט נפשו. הגיבור לא ימלט וימות. 4. ותופס הקשת לא יעמוד. הקשת לא יצליח לראות כי הוא לא יעמוד. 5. וקל ברגליו לא ימלט. האצן המהיר לא יצליח לברוח. 6. ורוכב הסוס לא ימלט נפשו. גם הפרש לא יצליח לברוח. 7. ואמיץ ליבו בגיבורים, ארום ינוס ביום ההוא. האמיץ יברח ארום, לאחר שאיבד גם את בגדיו וגם את נשקו. שימו לב שהעונשים לקוחים מהתחום הצבאי. הקלים, החזקים, הגיבורים, קלי הרגליים, רוכבי הסוסים והאמיצים, כולם ינגפו ויובסו. ואם הצבא ייפול שדוד, קל וחומר האזרחים. על חטאי העם, עם ישראל יענש בחומרה בתבוסה צבאית. העונש הצבאי אינו מקרי. ימי ירובעם הם שיא ההתפשטות הישראלית. יואש וירובעם בנו, מלכי ישראל, הלכו מחיל אל חיל, והרחיבו את גבולות הממלכה. כך נכתב על יואש, ציטוט, וישב יהואש בן יהואחז, ויקח את הערים מיד בן הדד בן חזאל, אשר לקח מיד יהואחז אביו במלחמה, 3 פעמים היכהו יואש, וישב את ערי ישראל. סוף ציטוט. וכך נכתב על ירובעם, ציטוט, הוא, ירובעם, השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, ים המלח, כדבר אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי, הנביא אשר מגת החפר. סוף ציטוט. אלה שבטוחים שכוחם ועוצם ידם גרם להצלחתם, ולכן גבה הליבם, וחטאו בחטאים חמורים שבין אדם לחברו, יענשו בחומרה בשל אותם החטאים בדיוק. נבואות הגויים בספר עמוס היו החימום לנבואה החשובה, המרכזית והעיקרית על ישראל. עמוס שלהב את מאזיניו, בנה את המתח, יצר אשליה שהכל טוב, שהוא איתם. ולאחר שהם היו איתו, לאחר שהם התמוגגו מהאש והגופרית שניתחה על הגויים מסביב, עמוס הפך את הכל על ראשיהם והבהיר להם שהגויים זה לחלשים. החוטאים האמיתיים הם אנשי ישראל. זהו, עד כאן. על 3 פשעי דמשק, על נבואות הגויים בספר עמוס, חלק ב'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים. אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה, אלי לבנה וכנרת להב זוהר, שעזרו לעמוס לשבור את הדגם המספרי. בקרוב אצטרף אל מועדון מורי הדרך. מועדון מכובד לכל הדעות. כאשר זה יקרה, אציע מגוון סיורים וטיולים ברחבי הארץ. חלקם בזיקה ישירה לפרקים השונים של ההסקט, וגם של למה שבקטני, בשיתוף פעולה עם דני הרמן. יש למה לחכות. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, פוסטים, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. הגידו בגעת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות שווה שומרון, שתעלוזנה בנות קרני שומרון. הדואל הוא ilan@abc.co.il. גם תופס צור קשר ממתין לכם, וגם ערוץ היוטיוב מחכה. למה? כי הוא שם. על מנת להעלות את אחוז ההרשמה לערוץ היוטיוב, התחלתי להעלות תוכן ייחודי רק לערוץ שאינו מופיע בפייסבוק. אם אתם אוהבים את ההסקט וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שהיא הדבר הטוב ביותר, על התוכן והערך המוסף שאני מציע, הרי הערוצים הישירים והוותיקים פתוחים לפניכם לרווחה. דרך אחת, כזכור לכל, היא לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר com.fi. דרך נוספת היא תמיכה קבועה באתר פטריון. שם ניתן לאמץ יוצרים שונים כמוני, במדרגות תמיכה שונות. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, תבורכו מפי מרדוך, ולתומכי הפטריון בראשות דוקטור ירון הראל, רפי שביט ומוטי יחזקלי, שנבו ונרגל מברכים אותם יום יום, שעה שעה, דקה דקה. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בתשרי, ראש השנה. שם הפרק, אישטר אחזה בידי, על האוטוביוגרפיה של חתושילי. הפרק הבא, בדבר היום, יעלה בתדבב באלול. שם הפרק, הצבי ישראל, על קינת דוד. ולסיום, אני מזכיר את אחינו הצעיר, הפודקאסט של התנך, עם דוקטור ליאור הרביד והשחקן שרון אלכסנדר, שממשיכים לייצר תוכן איכותי. להתראות.